אני רוצה להתעסק בנושא שהוא מקביל למה שדיברנו פעם הקודמת. אני רוצה שאנחנו נסתכל טוב טוב עם עיניים פתוחות בהקשר התרבותי של נישואים היום. ואני מראש מזהיר אתכם שאני נוטה לפעמים להגזים, ואני נוטה לפעמים לצבוע את התמונה יותר מדי שחורה, אבל אולי לא. כי אנחנו כן חיים במציאות של 50% גירושין. פה בארץ, ברוך השם, אנחנו מפגרים. אנחנו רק הגענו ל-35%, אבל בואו לא נשלה את עצמנו שאת היתר, העדיין נשואין, השם נורא, שהכל אושר ואושר. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה עמוקה בחיי נישואין, ואני רוצה היום לפרוס לפניכם מה לדעתי אחד הגורמים שעומד מאחרי הסטטיסטיקה הקשה הזאת. ברור שהמוסד של נישואין לא חי בחלל, לא מתקיים בחלל. הוא מתקיים מתוך איזשהו הקשר חברתי. עכשיו, ההקשר החברתי, ההקשרים החברתיים כוללים, לדוגמה, כלכלה. אז פעם היה מצב שאדם היה מוצא מקצוע, אחרי 50 שנה הוא היה מעביר את זה לבן שלו, ואז הנכד היה לומד גם מהסבא. היום, בעולם המודרני, אדם רגיל בעולם המערבי משנה את המקצוע שלו, שלוש פעמים, לא מקום עבודה. הוא מתחיל גנן, מגיע להיות ספרן, אחר כך הוא מגיע להיות, לא יודע, מנתח לב פתוח. והכל בכיף. עכשיו, זה אומר משהו, שאדם יש לו את האופציות האלו. או יש, לדוגמה, הכשר בתחבורה. אנשים בעבודה קופסים ממקום למקום. בארצות הברית זה מדינה למדינה, מדינה. זה יכול להיות שהוא עובד 5 שנים, ופתאום יש איזשהו הצעה, איזשהו 2,000 קילומטר מהבית. אז כל המשפחה קמה והולכת. מה עם העבודה של אישה? מה עם הילדים? המשפחה קיימת היום מתוך הקשר אחר לגמרי. המהפך הפמיניסטית. פעם היה מה לעשות בבית. היום המצב אחר לגמרי. עכשיו, אחד ההקשרים הבסיסיים של קיום המשפחה הוא ההקשר הערכי. זאת אומרת, המשפחה קיימת מתוך איזשהו הקשר של ערכים בסיסיים. ואני רוצה לטעון טענה מוגזמת, אבל רק במקצת לדעתי, שהמשפחה היהודית המסורתית לא מסוגלת להחזיק מעמד מתוך ההקשר של התרבות המערבית החילונית. היא לא מסוגלת. ועד שאנחנו לא פותחים את העיניים ומבינים את זה ומתייחסים, אז אנחנו כמו קרח מתוך מים רותחים ושואלים את עצמנו למה לא מחזיקים מעמד. כי ההקשר הערכי שנכנס אצלנו, הערכים שנכנסים אצלנו, בכמעט כל הקשר תרבותי אחר, אם זה מדיה, אם זה חינוך, אם זה פוליטיקה, אם זה משפט, אם זה כלכלה, כמעט הכל מבוססים על ערכים שהם הרסניים לקיום המשפחה היהודית המסורתית. ואני רוצה לעלות למנות כמה וכמה ערכים כאלו, ולשתף אתכם בבעייתיות שאתם יום יום מתמודדים, גם אני, גם הילדים שלנו, וגם כל הציבור. התרבות המערבית החילונית מאז הרנסנס, לפני 500 שנה, התחיל להזיז הקדוש ברוך הוא הצידה, ומי במקום? אני. מה שחשוב מבחינת תרבותית זה האני. אדם חי בשביל, באופן עקרוני, עצמו. איפה שאנחנו פונים, הפנייה של התרבות זה לאדם היחיד לממש את עצמו, להיות זה או אחר, והקשרים אחרים פשוט לא כל כך חשובים. אנחנו רואים בסרטים, מי שרואה סרטים, יש תמיד אחד שהוא הגיבור. כי זה בעצם התפיסה המרכזית. מה שחשוב זה אתה. אצלנו, התרבות היהודית, מה עומד במרכז? הוא הקדוש ברוך הוא. וכל כל המעמד הפנימי שלנו זה בעצם בהקשר לקדוש ברוך הוא, או להקשרים אחרים. אנחנו עם, זה אני בהקשר לאשתי, למשפחתי, לקהילתי, לעמי. אני לא עומד בהקשר לבד. אני בעצם מתייחס מיד עם זה שאני קיים להקדוש ברוך הוא, לאשתי, לילדיי, למשפחתי, לעמי. נקודה שנייה, במרכז החווי המערבי יש את המונח של הזכות. יש לי זכות. אני כאדם מערבי פוגש נסיבות חדשות. איזה שאלה אני שואל את עצמי? מה הזכות שלי? מה הזכויות שלי במצב הזה? זה זכויות האדם, זכויות הבהמות, זכויות החיות, זכויות הנשים, הנמלי. זאת אומרת, לכל מקום, כל אתר ואתר, אנחנו דוגלים שלמישהו יש זכויות. ולכן, המבט בא מעני, ולשאול מה הזכויות שלי. יהודי פוגש חוויה חדשה, מה הוא שואל את עצמו? מה חובתי? מה מצוותיי? מה בעצם הבורא מצפה ממני במפגש עם החוויות האלו? מה בעצם החובה שלי? מה האחריות שלי? מה נדרש ממני? שואל היהודי. כאשר האדם המערבי שואל, מה יש בו בשבילי? נמשיך הלאה. כן.
במידה מסוימת, הזכות שלה, שלי היא חובה של מישהו אחר. כלומר, היא חובה של מישהו אחר כלפיי.
לאו דווקא, לאו דווקא. הרעיון הזה, זה דווקא רעיון מאוד מעניין. הרעיון הזה בעולם הפוליטי נולד בצורה אחרת. הדמוקרטיה המפורסמת, המבורכת, ואולי המקולקלת, בעצם דוגלת בדבר הזה. מה שבעצם דמוקרטיה אומרת, וזה נאמר על ידי שופט בית המשפט בארצות הברית, הוא אמר ככה, שאנחנו דוגלים במדינה שיש לי זכות בלתי מוגבל להושיט את היד שלי עד האף שלך. זאת אומרת, בזה שיש לי זכות זה לא על חובתך. אני רוצה לבנות חברה שהמקסימום הוא שכל אחד יעשה את שלו. זה לא החובה שבעצם קובע, זה שהזכות שלי לא יתחיל לדרוך על הזכויות שלך. זה מונח קצת אחר. טוב, הבן אדם המערבי דוגל בחופש. בחופש. מה בעצם החשוב? אל תגיד לי מה לעשות. או המילה הגסה שאנחנו שומעים הרבה. אני רוצה לעשות מה שבא לי. מה שבא לי. זאת אומרת, אני, אין לי שום מגבלה בחיים, וזה האדם החופשי. זה האדם שיודע לחיות. אף אחד לא יגיד לי, ואף דבר לא יגיד לי, מה לעשות. יהודי? מה הוא דוגל? משמעת. אצלנו, להיות טבעי זה שם גנאי. טבע גמטריה בהמה, נכון? גמטריה הוא טבע בגמטריה אלוקים, נכון? אז אנחנו בעצם אומרים שאנחנו אמורים לקחת את הטבע, מה שאני מבחינת מה שאני קיבלתי, ולעבוד איתו. ולקחת אותו ולנתב את החיים שלנו למה שאנחנו החלטנו שהם הערכים שלנו. אצל העולם המערבי, מה שעומד ממרכז המציאות שלהם, החוויה. החוויה. זה אפילו לאסוף חוויות. אני נסעתי פעם באוטוסטרדה בארצות הברית, וראיתי שלט ענק תלוי על גשר, ואחרי קריאת השלט לא ידעתי לצחוק או לבכות, אולי גם וגם, זה גם תגובה יהודי. כתוב כך, אני אגיד לכם באנגלית, אני אתרגם אותו ליחיד ששכח אנגלית. Whoever dies with the most toys wins. מי שמת עם הכמות הגדולה ביותר של צעצועים הוא המנצח. זאת אומרת, מה זה חיים? מה זה חיים? עוד צעצוע ועוד צעצוע ועוד חוויה ועוד 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 ועוד. והשאלה היא, האם אתה התנסית בזה? הלא? אז ההיררכיה ברורה, כי אני הייתי שם, אני עשיתי את זה, אני עברתי את הדבר, אתה לא? טוב, אז מי אתה? עכשיו, אמנם אנחנו כן אומרים אין חכם כבעל הניסיון, אבל אנחנו מכירים אנשים שעברו חוויות אין ספור ומצליחים לשאר טיפשים. איך הייתכן? אני חושב שזה ברור ההבדל. לא כתוב אין חכם כמי שאוסף חוויות. מי שיש לו כפיות מכל מדינה בעולם ובובות מכל מיני, זה לא נקרא חכם, זה נקרא אוסף חוויות. אז אנחנו מאמינים שלא החוויה הוא הדבר החשוב אצלנו. אנחנו חיים חיים של מטרה, של עשייה, שיש פה איזשהו כיוון, והחכם הוא בעל ניסיון. מה זה ניסיון? בעל ניסיון הוא זה שמוציא ממנו את הלקח האלוקי שהקדוש ברוך הוא תמן מתוך החוויה שאני עברתי. זאת אומרת, אין פה חוויה בפני עצמה, אין פה זכות קיום כאיזשהו דבר טבעי שאין לו התחלה ואין לו סוף. יש פה איזשהו לקח אלוקי שאם אני משקיע, מתבונן, מבין שיש דין ויש דיין ויש מטרה לחיים, אז כל חוויה יש בה משהו בשבילי, ואז אני חכם כי אני בעל ניסיון, אני הוצאתי ממנו את הלקח. אבל העולם המערבי, וואה, למדינה הזאת לא היית? וואה, לחוף הזה לא ראית את השקיעה? טוב, חבר, אתה לא ידעת לחיות. בואו נמשיך הלאה. מרכז, כן, בבקשה.
מעניין אותי, כאילו, אפשר לתפוס את מה שאתה אומר, שבעצם התרבות המערבית היא זאת שגורמת לאנשים היום יותר להתגרש.
למה?
ואפשר אולי קצת טיפה שונה, אבל אז אולי דרך הטיפול היא שונה, שתמיד אנשים היה להם מיטות מקולקלות, ותמיד זה קשה להסתדר בין שני בני אדם. רק בתרבות המערבית הרבה יותר קל להתגרש. תמיד אנשים היה להם, היו חייבים להתמודד. ובתרבות המערבית, אז הרבה יותר קל, במקום להתמודד, להתגרש. אבל אז הטיפול העיקרי, הוא לא במה משפיע תרבות המערב עליי, אלא במיטות שלי.
אם תרשה לי לא להתייחס לשאלה, כי אני חושב שהשאלה היא חשובה לא במהלך השיעור. אם אתה שואל למה מתגרשים יותר בקלות היום, אני חושב שאתה עולה על ציר גם חשוב. אני רק הבאתי את זה כי לי נראה שהדברים האלו מסבירים באופן חלקי את התופעה. לא התכוונתי שכל ההסבר הוא הדברים האלו. אני מסכים איתך, אוקיי? התרבות המערבי הנאה ליהנות ולברוח מכאב, לברוח מהתמודדויות. לכן זה כל כך חשוב את הצעצועים האלו. אצלנו זה משמעות וסיפוק לאור עבודה קשה. העולם המערבי, הכל צריך להיות עכשיו ומיד. אני לא נגד המיקרוגל, אני מאוד בעד, אבל זה מכונה כל כך מודרני, נכון? פשטה, נגמר הסיפור. וכל החווי האנושי, כל העומק שיש בעולם, זה לא בא מיד. זה בא מיגיעה. זה בא מתהליכים, מגדלה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אנחנו מדברים על איזשהו תהליכים עמוקים, שזה קל לדבר עליהם, לא קל לחיות אותם. אבל אם אין לי את המטען הערכי להבין שההתמודדות הזאת, הזוגית, זה חלק מרכזי של הגדלה, ומיד אני רוצה את האושר שאני קראתי באיזשהו ספר שחבל שקראתי, ואני לא מבין שלפעמים זה שנה, ולפעמים זה 5 שנים, ולפעמים יש זוג שאומר שזה לקח להם איקס שנים עד שהם עלו על הגל, אז אנחנו כבר זורקים את הכל. כי האדם המודרני אין לו זמן. כי אם לא האישה הזאת, ודאי האישה הזאת, ואם לא, אז... ואם לא, ואם לא. אז כי אין תהליכים, אין זיה, הכל צריך להיות מיד. העולם החיצוני, העולם המערבי דוגל בחיצוניות. נכון? הכל מה שזה, איך שזה נראה. הכל מיד. הכל, מה שאתה רואה, זה מה יש. משהו בפנים, אין לי זמן. אני לא, זה לא מעניין אותי. והדבר הזה, אגב,
שני דברים
אחרים
שעבר, המיד
וההתמודדות
זה בעצם לא אותו דבר?
לא, מיד בעצם אנחנו מאמינים בתהליכים, לעומת זאת. חיצוני זה משהו אחר. החיצוניות זה עוד תכונה של העולם המערבי. זה טלוויזיה, זה מחשב. המחשב זה עוד פעם, זה כל כך מתאים לעולם המערבי. אין סוף של חומר לא עמוק. אתה רוצה משהו על, יש מחשב. אתה רוצה להבין, אין שום, אין מה להבין שמה, כי הכל שמה. כי אין התבוננות, אין העמקה, יש את השטחיות. אתה תדע את הכל, אבל לא תבין כלום. כי הבנה זה לא חיצונית, הבנה זה פנימית. זה עמל, זה עומק. העולם המערבי, הכל סובייקטיבי. אתה חושב שטוב לרצוח, אתה חושב שלא טוב לרצוח, אז אתה יודע מה, אני גם חושב שלא טוב לרצוח, אבל יש איזשהו שבט באמזון, שיש 14 אנשים שנשארים, והם פעם דיברו על כך שטוב לרצוח, אז בעצם, הכל אותו הדבר. אין אלוקים, אין מוחלטיות, הכל, אתה חושב ככה, אני חושב אחר, אז אנחנו שווים בין שווים. העולם המערבי מדבר על מה אני מקבל. היהודי אומר, מה אני נותן. ואולי הדבר האחרון, אולי יש עוד, מטרת של החיים אצל העולם המערבי, בעצם מימוש עצמי. אדם מגיע לקבר מרוצה, אם הוא אדם מערבי, בדרך כלל, כאשר הוא יכול להגיד שכל הכוחות שהיו בי, אני נגעתי בהם, השתמשתי, פיתחתי אותם. זאת אומרת, המיקוד בי. יהודי בא ואומר, אני פה לשליחות. אני פה כתפקיד. והחיים שאדם יכול להגיע לקבר ולהגיד שאני את שלי עשיתי, זה לא המימוש את העצמי. זה בעצם שהוא יכול להגיד את שליחותיי עשיתי. את התפקיד שלי ככל שיכולתי מילאתי. עכשיו, אפשר להעמיק ברעיונות האלו, אני לא רוצה לעבור יותר מדי. ברור שברשימה הזאת של זכויות וחופש וחוויה והנאה ומקבל ומימוש עצמי, יש צדדים חיוביים, ויש צדדים ודאי שיהודי מאמין יכול לאמץ אותם במינון מסוים, בדרך מסוימת. הרי המסילת ישרים פותח במטרת החיים להתענג, נכון? להתענג על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תענוג והנאה ומימוש עצמי מתוך עשייה, ודאי שהם ערכים לא שליליים במהותם. הבעיה היא בעצם בהיררכיה, באיזה מידה הם הערכים העליונים מולו. אבל בוא נחשוב עכשיו על בניית זוגיות. כן, בבקשה.
אני רוצה לדבר על העולם הבא. אני רוצה להבין את זה בעולם הזה.
כן.
היחס של היהדות באמת להנאות ולחוויות.
כן, זו שאלה מצוינת.
זה אדם פרוש, לא אדם...
זו שאלה, אבל איזה ברכה אנחנו מברכים על ברכת התורה בבוקר? מה אנחנו מבקשים והקדוש ברוך הוא מפנית הלימוד? שיהיה לנו הנאה בזה. ויש דבר נפלא, אם אנחנו חושבים על זה דקה, אחד החסדים האדירים של הקדוש ברוך הוא, שכמעט אולי כל דבר שהוא הכרחי לחיים, כל דבר שהכרחי בחיים, הקדוש ברוך הוא עטף בתענוג. לאכול. אני לא מדבר על שמישהו שרף משהו. אני מדבר על האוכל הזה. עם קצת כמה שיעורים טובים, זה תענוג לאכול. להביא, לישון, אני... כפשוטו. כן? שינה, תענוג, לא רק בשבת, אבל גם בשבת. לימוד, כמעט ואין הנאה יותר עליונה מאשר לימוד. ומה מותר האדם מהבהמה? אומר הרמב״ם, בעצם זה השכל, הלימוד. וכמעט אין תענוג יותר גדול של תענוג. הקדוש ברוך הוא מכניס אצל ילדים סקרנות טבעית, נכון? מה קורה לילד? הוא רואה שלושה חורים בקיר, מסתכל על שלושה, אומר אחד, שתיים, שלוש, ואז אמא בפניקה. אז מה הדבר הזה? ילד בטבע רוצה לדעת. עכשיו, אנחנו בדרכים שאנחנו מלמדים ילדים, מצליחים להרוג בדרך כלל את הטבעיות הזאת עד כיתה ב' ג'. אז בעזרת השם נמצא דרך, כן? אבל הקדוש ברוך הוא שם מתוך לימוד הנאה. עכשיו, כל ההנאות האלו, להוליד ילדים, כל הדברים האלו, הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה לנו טוב. אבל זה, לעשות את זה מתוק, לא כמטרה סופית, אלא כאיזשהו תמריץ לעשות מה שחשוב לנו. עכשיו, בוא, אני רוצה לקרוא את הרשימה הראשונה, ובוא נשאל את עצמנו, איך צריך להיראות נישואין כאשר אני נכנס לנישואין נגוע עם הערכים האלו? אני מתחתן והבסיס זה מספר אחד, אני שואל, מה הזכויות שלי פה? אני אומר, מאוד טוב להיות נשוי לך כי חשוב לי חופש. מה שחשוב לי בנישואים האלו זה החוויות הפרטיות שלי. איזה הנאה יש לי מיד, עכשיו, ממך? כן, אתם חושבים על האנשים שלכם, נכון? מה שחשוב לי זה חיצוניות פה. כן? איך את מתלבשת, אני חוזר הביתה. הכל סובייקטיבי, את חושבת ככה, זה לא משנה. ומה אני מקבל פה? ומה שחשוב לי בנישואים האלו, שאני יכול להגיד שמתוך הנישואים, אני הצלחתי לממש את עצמי, גברת. מה תפקידך? אגב, אם היא תיכנס ברשימה הזאת, איפה אתה? כן. זאת אומרת, לדעתי, הרעיון הזה, שהערכים האלו שכן עומדים מתוך החברה, מכבסיס של החברה, הם פשוט הרסניים ומבלבלים אותנו כאשר אנחנו ניגשים לעבודה של בניית זוגיות. לעומת זאת, אם אני נכנס לחיי נישואין, א', אם המגמות העליונות והמטרות שדיברנו עליהם, מבחינת הביחד מגיעים למה שדיברנו שבוע שעבר, ואז אני שם במרכז את הדרישות של הקדוש ברוך הוא, כי השכינה בינינו, ואני חושב לא רק על עצמי, אבל אנחנו, כלכתחילה, לא בדיעבד. ואני חושב על אחריות וחובה, ומה עליי לעשות. ואז אני שואל, משמעת על עצמי, אני ממש בא לי לישון, הרבה, אבל יש לי משמעת לגבי המידות שלי, ויש לי מטרה, והחיים שלי חיים של עשייה, ויש לי משמעות וסיפוק במה שאני עושה. ואני מאמין בתהליכים, כי גילינו משהו עכשיו, בוא נתחיל לעבוד עליו, זה ייקח לנו זמן, זה לא מיד, אבל חשוב לנו. ואני מעריך את הפנימיות, ואני מעריך את המאמצים, ואני מעריך את הכנות ואמת והערכים. ואני בא לתת, ואני רואה את הניסויים שלנו כשליחות, כתפקיד, אז אני חושב שמבחינת ערכי, יש לי תשתית אחר לגמרי לבניית קשר. ולכן לדעתי, אנחנו בבעיה קשה מאוד. כי בוא ניקח את שתי הרשימות האלו לגימנזיה ברחביה, יסתכלו ברשימה ראשונה, יקפצו ויגיד יאללה, כן? אחריי לניצחון, יסתכלו על הרשימה השנייה ויגיד זה סתם משעמם. מי הולך על כאלו דברים? עכשיו, והקושי שלנו כציבור, זה קושי כי הערכים האלו נכנסו אצל הרבה מאיתנו, ואצל הציבור שלנו. לדעתי, רשימה כזאת חשובה לנו כאישית וגם כמחנכים, גם כאבות, שבכוונה נכניס את הערכים הבסיסיים למשפחה שלנו, כך שבעזרת השם אנחנו נצליח לקיים את המשפחה בטהרה וקדושה. אוקיי, יש לנו עוד 5 דקות, אנחנו בעשרה למסיימים, נכון? 5 ל? אוקיי. אז בכל זאת אני אעצור פה, אם יש שאלות או הערות, אני אשמח לקבל אותן.
35% גם ציבור דתי חרדי, או...
אני חושב שאנחנו עוד יותר מפגרים, אבל כל מדווי מצרים בסופו של דבר מגיעים אלינו. ומאוד קשה לנו גם כן. אני חושב שאם מסתכלים ב... כן, אצלנו האחוז הולך וגודל. כן. כן. שאלות נוספות? אוקיי. ברור ש... ואני חוזר ואומר, ברשימה הראשונה, אני לא בא לטעון שלאדם לא יהיה לו חופש ולא יהיה לו חוויות, ואין כזה דבר מימוש עצמי וכו'. יש מקום לכל הערכים האלו. אבל המקום שלהם הוא בעצם מתוך איזשהו מהלך הרבה יותר עמוק והרבה יותר יסודי. אדם בהחלט יכול, מבחינת מימוש עצמי, להגיד, לעשות איזשהו סבירה מלאי של הכוחות נפש שלו, ולהגיד כשליח, כאדם שיש לו מטרה בחיים, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? מה המימוש העצמי מתוך השליחות? לדעתי זאת שאלה נהדרת. והתענוגים שאדם יכול להרגיש, הסיפוקים העמוקים שהוא יכול להרגיש, כאשר הוא מגיע למימוש עצמי מתוך ההשקעה להשיג את המטרות, זה יכול להיות דבר אדיר. אבל שוב, הבעיה היא בעיה של מיקוד ושל סדר עדיפיות.